שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות, ואנחנו הגענו אל הפרק השני הנקרא פרק שני. זה לא מצחיק, זאת האמת. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת את המשנה. רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. זה קצת מוזר הדבר הזה. המשפט לא ברור. איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. אם יש דרך ישרה, אז הוא לא צריך לברור לו, יעבור לו. אלא צריך להגיד לו, איזוהי דרך ישרה. משמע שיש הרבה דרכים. מה, כמה ישרים עוברים בין שתי נקודות?
אחד.
אז אם כך, אם אתה אומר שהדרך שלך היא ישרה, צריכה להיות רק דרך אחת. והנה פה כתוב, יעבור לו. מה? יש הרבה מה? הרבה נקודות מסביב. אז ישרה זה לכל כיוון אפשרי. אז כל דרך היא טובה לפי זה.
אבל על כדור זה לא בהכרח קו ישר.
על כדור זה לא קו ישר אף פעם.
זה מעגל גדול.
זה מעגל גדול.
מה זה לחיים דבר שמה?
או למשל, אם תסתכלו לרגע אחד במשנה ת' באותו פרק, פרק ב', תסתכלו לרגע אחד במשנה ת'. מה כתוב שם? אמר להם, צעור הוא איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. מי זה שאמר את זה? רבן יוחנן בן זכאי. וכן אנחנו רואים הבחנה בין ההנחיה של רבי לבין ההנחיה של רבן יוחנן בן זכאי. ברוב הגרסאות כתוב בדברי רבן יוחנן בן זכאי איזוהי דרך טובה, ואילו כאן רבי אומר איזוהי דרך ישרה. עכשיו גם שימו לב להבדל, רבי אומר שיעבור לו האדם, ואילו רבן יוחנן בן זכאי אומר שידבק בה האדם. זה שני דברים שונים. יש אם כן מה שטוב ויש מה שישר. יש במספר מקומות בתורה ביטוי כזה, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוהיך. אז עצם זה שהתורה משתמשת בביטוי כפול, זה בא לומר לנו שהטוב זה דבר אחד והישר זה דבר אחר. אז בתלמוד רבי עקיבא נתן הסבר. רבי עקיבא אומר, ישר לבריות, טוב לשמיים. ברור. כלומר, השאלה מאיזה נקודת השקפה אני מסתכל. מה? למה הוא אמר? כי גם אנחנו רואים זה פה בדברי רבי. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. כלומר, המדד של היושר זה ביחס לאנשים אחרים. טוב, המדד של הטוב הוא מצד עצמו, הוא מדד פנימי. הדבר הוא טוב, בין שמוצא חן בעיניך ובעיניי, בין שלא. נכון? אז לכן יש הנחיה ללכת על הישר, ללכת על הטוב. השאלה מה פירוש המילה ישר ומה פירוש לעבור לו. אבל קודם כל הייתי רוצה להתייחס למילה ישר. ישר בעברית של חז"ל בדרך כלל פירושו מה שבאמצע. זה נקרא ישר.
התפארת.
כן, מידת התפארת בקבלה היא המידה האמצעית. אז אם כן, הביטוי ישר משמעותו מה שאמצעי. אז מה אינו ישר? מה שקיצוני. כלומר, הקצוות רעים, האמצע ישר. מובן? עכשיו, זה מאוד לא פשוט מה שאני אומר. כן, באופן ראשוני זה נשמע מאוד ברור. מה שקיצוני הוא רע, מה שבאמצע הוא טוב, וזהו. אבל ברגע שאתה יורד לרזולוציה מעשית, מה נקרא קיצוני ומה נקרא באמצע, זה מאוד לא ברור. נשאל למשל השאלה, הנאמנות של אדם לאשתו היא צריכה להיות קיצונית או בינונית? הנה פה אנחנו נמצאים, כן, כלומר, והגדרות מתחלפות, זאת אומרת זה לא כך פשוט. כלומר הרבה פעמים אתה אומר על התנהגות מסוימת שהיא קיצונית, במה היא קיצונית? היא קיצונית ביחס לאמצע כלשהו. אז לכן ברגע שאנחנו נכנסים להגדרות אנחנו מאוד מאוד מסתבכים. וכשלמדנו כאן 8 פרקים לרמב״ם, למדנו גם את הפרק הרביעי, אם אתם זוכרים, בפרק הרביעי יש, הרמב״ם נותן לנו משהו כמו 14 הגדרות של אמצעים. אמצע של מידה זו ושל מידה זו ושל מידה זו, יש בערך 14 הגדרות, עד כמה שאני זוכר, שהרמב״ם נותן כדי לכוון אותנו למידת האמצע, וגם שם הרמב״ם עושה שיפוצים אחרי שהוא קבע את האמצע. הוא אומר אמצע, אבל קצת ליטות לקצה הזה, קצת ליטות לקצה השני וכדומה. כלומר כך שהאמצע זאת חוכמה, אבל יש לנו כבר איזושהי הגדר. דבר נוסף, בואו נראה איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, באיזה תחום צריך בכלל לברור
אנשים,
באיזה תחום, נדבר של ההתנהגות של האדם, כן? העדשים זה לא התנהגות של האדם. העדשים זה מאכל. כן. למשל, אומרים, ויזד, תודה רבה. ויזד יעקב נזיד, נכון? ואז ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, על היתן עינה מן האדום, האדום הזה. אומרים שזה היה נזיד עדשים. איך יודעים את זה?
יוצא אדום.
יוצא אדום, אז מה? יוצא אדום, זה כמה מאכלים יוצאים אדום? איך אתה יודע שהנזיד הזה היה עדשים? פסוק ששני פסוקים אחר כך כתוב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, כתוב מפורש. אז כך שלא צריך להסתבך יותר מדי, זה כתוב. ברור. זה כמו שלמשל אתה אומר על כהן מדיין שהיו לו בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים, נכון? אז ותבונה שניים, ותדלנה שניים, ותמלנה שניים. אז כמה בנות יוצא? שש. אז איך אתה יודע שהיו לו שבע בנות?
כתוב באיזה מקום?
ולכהן מדיין שבע בנות, כתוב מפורש. טוב, אבל בואו נתקדם. אם כן, לאיזו דרך ישרה שיעבור לו אדם, נשאלת השאלה באיזה תחום הדבר הזה נאמר. עכשיו אם אנחנו נלך על תחום המצוות, האם בתחום המצוות שייך להגיד לאדם שהוא יעבור לו? כן? למשל, תעבור לעצמך באיזה מצוות, רבה, באיזה מצוות אתה מעוניין, ואת זה תקיים, מה שאתה לא מעוניין אל תקיים. האם זה סביר? התשובה היא ודאי שלא, כי הרי מצווה בהגדרה היא ציווי. בציווי לא שואלים אותך אם אתה מעוניין או לא מעוניין, אתה מצווה. לכן לא ייתכן שדברי רבי נאמרו על תחום המצוות. והראיה זה המשך המשפט, כן? רבי אומר איזה דרך ישרה שעבור לו אדם כלשהי תפארת לו עושה ותפארת לו מן האדם, וזהיר במצווה קלה כבחמורה. אם הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, סימן שבמצווה לא נתנו לך את האופציה לעבור. אז מהו התחום הזה שבו האדם צריך לעבור לו דרך?
בין אדם לחברו.
מידות.
במידות. מידות הנפש. כי יש במידות הנפש מרווח מסוים של התאמה אישית. מה שמתאים לי בתחום המידות איננו זהה, איננו חופף לחלוטין מה שמתאים לך או לך בתחום המידות. כלומר יש איזשהו צורך של התאמה אישית. ומהו הקריטריון שעל פיו אנחנו יודעים את ההתאמה האישית? במה שהאדם חלש בו אז הוא צריך להוסיף כדי לתקן. למשל, אם יש לאדם נטייה יתרה אל העצלות, אז הוא צריך אדרבה להדגיש את המרץ. אבל אם יש אדם שאצלו עודף מרץ, אז זה לא המרץ שהוא צריך להדגיש, הוא צריך אדרבה את המנוחה, את הרוגע. כלומר, כל אחד ואחד לפי עניינו. מובן? אז לכן יש דרך ישרה שיבוא לו האדם, בשבילו. יש בבריאת האדם, התורה מספרת, לא, ויומר השם אלוהים, לא טוב, תגיד לו שאני לא נמצא. ויומר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. המשפט הזה לא מובן, או עזר או כנגדו. אז אמרו, זכה נעשית לו עזר, לא זכה נעשית לו כנגדו. ואני שואל את עצמי, האם זה לא אכזרי? מה זאת אומרת לא זכה נעשית לו כנגדו? אם זכה, מה שהאדם זכה במה שהאדם זיקח את עצמו, אז הוא זקוק לעזר בדברים שהוא לא בסדר, דברים שהוא לא זכה, אז הוא זקוק לכנגדו. מובן? כלומר, יש דברים שהאדם זקוק בהם לעזר, ויש דברים שהאדם זקוק בהם לכנגדו. אז זה מצוין, זכה עזר, לא זכה, ברוך השם יש כנגדו. ברוך. כן, יש על דרך המוסר הפשוט אומרים שמה זה שהאישה יעזר כנגדו. היא אומרת לו, תקום כבר, מחכים לך לתפילה, מה אתה לא מתבייש? צא כבר מהבית. אז היא נראית כנגדו, אבל מצד האמת יעזר. מצד שני, יש מי שאומרת לו, תשמע, יסתדרו בלעדיך בבית הכנסת, מגיע לך קצת לנוח, עבדת קשה אתמול, יש לך עוד הרבה עבודה היום. היא נראית עזר, מצד האמת, היא כנגדו. טוב? יש צד כזה גם כן. על כל פנים, אנחנו מבינים שבתחום המידות, בתחום ההנהגה של הנפש, יש באמת כיוונים שונים לאדם, ולכן רבי שואל, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? והתשובה, תשובה קצת מפתיעה, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. כלומר, מה הקריטריון שעל פיו אני צריך להתנהג? התפארת. זה נשמע לכם מוסרי? כלומר, אתה עושה מה שעובר מסך, מה שאנשים אוהבים, את זה תעשה. אפילו פוליטיקאי לא חושב כך. קל וחומר איש מוסר. מה אומר לו? אתה תלך אחרי מה שמפואר, מה שאנשים ישבחו תעשה. מאוד מוזר. אפשר להבין את זה כך, תפארת לו מן האדם, שזה בא לתקן נטייה של אנשי המוסר, שאנשי המוסר רגילים לומר, מה אכפת לי מה חושבים? העיקר שאני עושה את האמת. אז גם זה לא נכון, כי אם אתה עושה מה שאנשים אינם מבינים, למרות שאתה יודע שזה אמת, אתה באיזשהו מקום משרת את המגמה ההפוכה של מה שאתה רוצה לעשות, כי על ידי כך יתחלל שם שמיים, ואז אותם עקרונות שאתה רוצה לקדם, דווקא העקרונות האלה לא יקודמו. לכן אחד אמרו רבותינו מקום אחר, כל שדעת הבריות נוחה הימנו, דעת המקום נוחה הימנו, וכל שאין דעת הבריות נוחה הימנו, אין דעת המקום נוחה הימנו. יש ביטוי כזה, אלה תולדות נוח, נוח, נכון?
צדיק.
אז מה זה תולדות נוח נוח? אמרו הדרשנים, אדם צריך להיות נוח לשמיים ונוח לבריות. כן? צריך להיות נוח לזה ולזה. אבל מה קורה לפעמים כשאין ברירה וצריך לבחור אחד מהם? אי אפשר להיות גם נוח לשמיים וגם נוח לבריות. אז מה? בואו נבדוק את סוף הפסוק, את האלוהים יתהלך נוח. נוח לשמיים דווקא.
כן.
כלומר, אין ברירה, אז תעשה מה שנוח לשמיים, גם אם הבריות מרננים נגד זה. ברור? זאת אומרת, לא כל דבר אתה יכול לרצות את כולם, אבל באופן עקרוני צריך להשתדל. לכן הרבי אומר, איזו דרך ישרה, שכל אדם כלשהי תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. אבל מה זה לעושיה? מי זה עושיה?
אותו אחד
שבוחר בדרך. זאת אומרת, היא צריכה להיות תפארת גם בעיני עצמו. שלא יאמר, אני אעשה דברים שאחרים רוצים בהם, למרות שאני אישית מגנה את זה. אלא צריך שזה יהיה משובח גם בעיניו. כך שאם הוא היה רואה את אותה התנהגות אצל מישהו אחר, היה משבח אותה. אז זה נקרא לעושיה. אבל יש גורסים בכתב יד, יש בכתבי יד של מסכת אבות כמה גרסאות. יש כאלה שכתבו כל שהיא תפארת לעושהו. מי זה עושהו? מי שעשה אותו. בורא עולם. זאת אומרת, הוא צריך שזה יהיה תפארת גם לעושהו וגם תפארת לו מן האדם. במילים אחרות, רבי נגיד רוצה להשיג דרך ההתנהגות המוסרית של האדם שני יעדים, גם יעד שהוא פונה לאלוהים וגם יעד שפונה אל הבריות. וכאן אני רוצה להבין על מה הוא מדבר. יעד הפונה אל הבריות, מה זה? יעד שפונה אל הבריות, יעד, יעד, כן, שפונה אל הבריות, הכוונה תיקון החברה. זה לא פשוט, לתקן את החברה זה לא דבר פשוט, אבל זה נקרא תפארת לו מן האדם. אבל יש מטרות אחרות לחיים שהן מעבר לתיקון החברה, שזה דעת האלוהים. דעת אלוהים זה תפארת לעושהו. כלומר, אני אתרגם את זה ככה, הקדוש ברוך הוא מרגיש לבד, הוא מחפש שיהיה לו עם מי לדבר. אומר, אני לבד, מישהו שומע אותי? ולכן הוא מחפש בני אדם לדבר איתם. איך קוראים לאנשים שהאלוהים מדבר איתם?
נביאים.
נביאים, נכון? נביאים. אז האינטרס של הנבואה זה אינטרס של מי? של האדם או של הקדוש ברוך הוא? זה אינטרס אלוהי. כלומר, זה שאנחנו מוכנים להיות נביאים, זה לא בגלל שזה כיף להיות נביא, כנראה שזה סבל גדול. אנחנו רואים אצל גדולי הנביאים שהם התלוננו על מר גורלם. אבל מה אפשר לעשות? ריבונו של עולם צריך לצאת מהבדידות שלו, לייצר לו חברותות. לכן בני אדם הסכימו להיות נביאים. בני ישראל, אנחנו אומה ישראלית, האומה הישראלית מוכנה להיות הנושא של דבר השם, כדי להוציא את האלוהות מן הבדידות שלה. אומרת, תודה רבה, אומרת ורה, איזה יופי של דבר. זה יפה מבחינת הנועזות של הניסוח, אבל זה מאוד קשה מבחינת המציאות. כי נשאלת השאלה,
מה זה אומר שאלוהים צריך משהו? חסר?
זה שאלוהים צריך משהו, זה קשה, נכון? לפילוסופים. הפילוסופים יש להם קושי עם זה. למשל, היה גוי אחד בשם עמנואל קאנט. שמעת עליו? הוא התלבט מאוד בשאלה, האם ייתכן שהעולם נברא או לא. הוא הגיע למסקנה שאי אפשר לדעת. הוא קרא לזה אנטינומיה של התבונה. כן? כלומר, יש קושי לקבל את המושג של בריאה. וכאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא שאל את עצמו, האם אני יכול לברוא את העולם? כי עמנואל קאנט כתב שזה לא מובן מאליו שאני יכול. אז האם זה בסדר? האם אפשר לברוא את העולם? זה אנטינומיה של התבונה. אמרו לו המלאכים, ריבונו של עולם, הספק לא נפשט, איך אתה בורא? אומר הקדוש ברוך הוא, אבל הבעיה אם אפשר לברוא או אי אפשר לברוא היא בעיה מטאפיזית. אבל אני, יש לי סיבה מוסרית לברוא את העולם. אז אני אברא את העולם מסיבות מוסריות, ועל השאלה המטאפיזית יכתבו דוקטורטים. ברור? כלומר, יש קדימה, פריוריטי, יש קדימה של המוסר על פני המטאפיזיקה. ולכן כל השאלות שאתה שואל, איך אלוהים צריך משהו, איך הוא יכול להיות שהוא רוצה משהו, אז אני אומר, על זה יכתבו דוקטורטים. אבל ריבונו של עולם רוצה, הוא מחפש בין שיח, בר דיאלוג. מה את אומרת?
אז למה הם נביאים?
למה אין נביאים? זה באמת לא בסדר. כלומר, צריך להבין, היעדר הנבואה, שזה נמשך כבר 2400 שנה, בעיני היהדות זה נחשב לסקנדל. כלומר, הנבואה היא המצב הנורמלי של מערכת היחסים בין הבורא לנברא, וכאשר אין נביאים, זה הפסקת שידור. משהו לא בסדר. אז אנחנו מבחינים במצבנו היום, שאין לנו נביאים, אנחנו מבחינים את מצבנו כמצב לא נורמלי. מובן? מה אתה אומר? מה? כמה זמן יכול להימשך? לא הרבה. 2400. אז כנראה שיש גם תפקיד לסקנדל. נכון. הנבואה, לפי החשבונות שלנו, היא תופעה שהיא התקיימה במשך 1,000 שנה. 1,000 שנה בערך. וזה מזה 2400 שנה שאין לנו נביאים. אז זה נורמלי ככה?
זה לא נורמלי ככה.
אנחנו במצב אנורמלי.
כי זה תלוי...
אז כנראה שצריך לעשות מה שצריך לבריאות, כדי להחזיר את המצב. למשל, הרמב״ם אומר, הרמב״ם במורה נבוכים דן בשאלה מדוע אין נביאים בימינו. כשהוא כותב בימינו, הוא מתכוון לימיו הוא. הוא אומר... כי אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. והנה, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות, תחת השלטון של הגויים הטיפשים, אי אפשר להיות שמח כאשר אדם נתון לשלטונו של טיפש. כך כותב הרמב״ם. ולכן אין נבואה. ברוך השם, מזה 63 שנה, יצאנו מעול הגויים, כך שהעיכוב הזה לפחות, הוא שר מעלינו. כנראה שיש עיכובים נוספים, אבל העיכוב הזה, שאנחנו תחת השלטון של הגויים הטיפשים, הדבר הזה נגמר.
עכשיו אנחנו תחת שלטון של יהודים טיפשים.
זה לא יכול להיות. וכי יעלה על דעתך שעם ישראל, שהוא עם חכם כל כך, יעמיד בראשו טיפש? לא יכול להיות. אז אם כן, הנקודה הזאת, אז באמת זה פלא, למה הנבואה לא חזרה? מה? יש לנו הרבה עבודה לעשות. השלב הראשון זה השבת המלכות, דהיינו העצמאות המדינית. ברוך השם יש. צריכה להיות גם עלייה תרבותית גדולה. וגם צריך פיתוח הכישרונות של הנבואה, שזה החוכמה, הגבורה, העושר, הענווה, ועוד כמה דברים כאלה. וגם שהקדוש ברוך הוא ירצה. זה גם. כן.
כן. האבות הראשונים גם היו נביאים, נכון? אז זאת אומרת, הנבואה כבר קיימת לפחות 1400 שנה.
אני לא מבין את השאלה שלך, אדוני.
אמרת, הנבואה הייתה קיימת כ-1000 שנה. משנת, נגיד, 400 לפני הספירה, עד 1800 לפני הספירה, זה 1400 שנה. או אפילו יותר, אולי 1500. ויכול להיות שבין העשר דורות שלפני המבול גם כן היו נביאים.
אז אתה רוצה להאריך את התקופה? בסדר, מקבל. אני מכוון בין משה לבין אחרון הנביאים עברו כ-1,000 שנה. אתה מוסיף את התקופה של האבות, זה 1400. והנבואה הקדמונית, אז זה מוסיף לנו עוד קצת. בסדר, אז יש לנו יותר זמן של נבואה ממה שחשבנו. כן, יונתן. יש נתונים שחונקים את הנבואה. זה מה שאתה מתכוון?
לא, אני מתכוון שיכול להיות שמה שקרו על נבואה קורה רק היום, עכשיו אנחנו מוכנים לזה כותרות
אחרות. ממש לא. ממש לא. כן, אם אתה היית רואה התיאורים שמתארים הנביאים של אופי הנבואה שלהם, אתה תבין שמדובר במשהו שאיננו קיים היום. אחד הדברים שקיבלתי אגב מהרב אשכנזי זה שכדי להבין מהי נבואה, צריך להבין שזה לא קיים היום. כי אם לא, אז אתה משווה את זה להשראה, לשירה. שיגעון. כן, התלמוד אומר שמאז שבטלה הנבואה, מיום שחרב את המקדש, ניטלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה, אז שמה יש שלוש דעות. ניתנה לחכמים, ניתנה לילדים, וניתנה לשוטים. אז מה זה אומר? זה אומר שאצל הנביאים היו שלושת הדברים האלה. החכמים לקחו חלק מן הנבואה, הילדים חלק אחר, והטיפשים, והמשוגעים חלק אחר. אז כנראה שהנביא הוא גם משוגע, גם ילד וגם חכם. ביחד.
שובב.
אתה לא נביא. בסדר, אם זה מה שרצית לדעת. כן. בוודאי. ברור שאחרי הפסקה של 2400 שנה של חוכמה, אז חזרת הנבואה לא יכולה להיות תהליך רטרואקטיבי. זה לא רטרוגרדי, שזה חוזר להיות אותה תופעה שהייתה. היא תופעה נעלה יותר של סינתזה בין החוכמה לנבואה. ואז תשוב נשמת משה לעולם. כי אצל משה הייתה סינתזה מוצלחת בין החוכמה לנבואה. ואנחנו מצפים גם למדרגות למעלה מזה. אוקיי?
יש אותנו?
ודאי. אז זה סותר את מה שאני אמרתי. למה? כי משה רבנו, עם כל הכבוד לו, הוא חי בעולם חסר. לכן זה בוודאי משפיע גם על אופי הנבואה שלו. נכון? היה מי שהיה במצב יותר טוב ממנו, ממשה, נכון? מה? לא, אדם הראשון. המצב של אדם הראשון הוא הרבה יותר עליון מהמצב של משה. וגם זה לא משהו. כי הוא היה רק בגן עדן. והוא לא היה בעדן. אז אם כן, מהו אופי ההתגלות הרוחנית שבעדן, זה אף אחד לא ראה עדיין. לא משה ולא אדם הראשון. מה שנקרא רוח החיים שאחרי תחיית המתים. כן, יש מדרגות מאוד מאוד רחוקות וגבוהות מעלינו. ואנחנו מצפים להן. אבל בואו נחזור לנושא שלנו. אמרנו אם כן שיש פה שתי מערכות אינטרסים. האינטרס של הקדוש ברוך הוא והאינטרס של האדם. הקדוש ברוך הוא מעוניין בנביאים ובני האדם מעוניינים במוסריים. כן, מישהו שאל אותי השבוע. הוא אומר, דיברתי עם הדודה שלי והיא דווקא חילונית. והיא שאלה אותי, מדוע אני צריכה תורה ומצוות? וכי לא די בכך שאני אהיה אדם ישר ומאמינה באלוהים. ואני עניתי, זו הייתה תלמידה ששאלה אותי את זה. תלמידה במכון אור. אז אני עניתי לה, הדודה שלך צודקת. אמרה, אבל אני לא ידעתי מה לענות לה. היא לא שמה לב שאני אמרתי שהדודה צודקת. נכון? כלומר, כדי להיות אדם טוב, אתה לא צריך תורה ומצוות. מספיק שתהיה אדם ישר, מידות טובות, מאמין באלוהים. אבל מה אני אענה לדודה שלי? כן? מה היא לא הבינה, התלמידה? היא חשבה שהמטרה של החיים זה להיות אדם טוב. פשוט. ולכן לא מובן למה צריך תורה ומצוות. אבל זאת לא המטרה של החיים. להיות אדם טוב זאת המטרה של האדם באשר הוא אדם. כמו שמשל חתול, טוב לו בזה שהוא חתול. דהיינו, מקבל אוכל, מזדווג, קצת רץ בשדה, מקבל ליטופים ומת. זה מספיק בשביל להיות חתול טוב. הוא לא צריך לעשות תרגילים בקרקס. אז למה יש חתולים בקרקס? קרקס זה מקום עגול שבו עושים כל מיני תרגילים.
אז אני חתול בקרקס.
מה?
לא ראיתי חתול בקרקס.
לא ראית חתול בקרקס. מה? כן? חבל. חבל, הפסדת משהו. אז נשאלת השאלה, למה יש חתולים בקרקס? מה התשובה? זה לא בשביל החתול? זה בשביל בעל הקרקס? כלומר, החתול עצמו היה מסתדר יפה מאוד אם הוא היה ממשיך לנבור בפחים. באמת, אגב, ממה ניזונים חתולים?
מאוכל.
מאיפה האוכל?
אם לא נותנים להם...
זה פחי האשפה, נכון? פחי האשפה.
אני ראיתי חתולים שפחדים סיפורים.
זה אגדות. יש אגדות, יש אגדות שאומרות שהחתולים צדים ציפורים ואכברים. זה לא נכון. זה המיתולוגיה, מה? חתולים שצדים דגים. זה הוכחה שהטיילת הזאת היא בעולם הדמיון. יש רק פחים.
אני מזמין את הרב לבוא איתי, לפי גודלם של החתולים הוא יבין שהאגדה נכון.
טוב, מסכנית. טוב, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, מה שאני רוצה לומר, שיכולה להיות פעולה שהיא לטובת היצור, ויש טובת מישהו אחר. אז זה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות, זה לא בשביל להיות בני אדם טובים. אלא להפך, להיות אדם טוב, זה התנאי המקדים, ההכרחי לפני שאתה עוסק במצוות. אבל המצוות זה כבר מדרגה הרבה יותר גבוהה. זה מה שעושה את האדם לקדוש. מה פירוש הדבר קדוש? הוא יכול לקיים את הדיאלוג שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה בו, בינו לבין האדם. בעצם זאת טובה שאנחנו עושים לריבונו של עולם, שאנחנו מקיימים את מצוות תו, לא את מצוות נו. האמת היא, הדברים מבוארים בספר תהילים. בספר תהילים כתוב, לא לנו השם לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. מה זה לא לנו? אם נשאל את עצמנו, למי יש תועלת בקיומו של העם היהודי? למי זה מועיל? קיומה של מדינת ישראל, למי זה מועיל? לעם היהודי זה בטוח לא מועיל. כי הרבה יותר טוב, הרבה יותר פשוט לחיות בניו זילנד, לראות כמה כבשים בערב, להסתכל במשחק בטלוויזיה עם מקטרת בצד ימין, כוס בירה בצד שמאל וחתול על נעלי הבית.
זה מה שאפשר לעשות גם
נכון? בארץ. נכון. בארץ אי אפשר לעשות את זה. אתה רוצה לעשות את זה, אתה מקבל צו מילואים. אתה, יש לך בעיות של מס הכנסה, של תעסוקה, של קליטת עלייה, של זיהום אוויר, כל הבעיות שבעולם.
אתה יכול לעשות את זה במילואים.
זה מה שאומרת אישה ישראלית לבעלה כשקיבל צו מילואים. לפחות אל תחייך. טוב, אבל באמת, כלומר, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה הרווח, מי מרוויח מכל המדינה הזאת, אז ריבונו של עולם הוא זה שמרוויח. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחה אתם כבוד. זה סוג של שיגעון של היהודים שהם מוכנים בעצם להוציא אל הפועל את האינטרסים האלוהיים. לכן השאלה היא איננה האם אני אדם יותר טוב כשאני מקיים מצוות או לא, או לא, כי זאת לא הנקודה. לא בשביל זה באת לעולם, יא אגואיסט רוחני שכמוך. אתה באת בשביל אידאל. ברור. למה דיברנו על כל זה? בגלל תפארת לעושה הוא. כן, שלפי הגרסה שאומרת, שרבי אומר, כל שהיא תפארת לעושה הוא, הקריטריון של ההתנהגות זה, האם זה מרצה את מי שברא אותי. ומתוך כך נשאלת השאלה, אם יש גם תפארת מן האדם, ותפארת לו מן האדם. שמה יאמר אדם, אני עושה רצון השם מלבד. ומה אכפת לך מאחרים? לא נכון. זה צריך להיות שילוב. השילוב הזה הוא מאזן לא פשוט. לכן צריך לברור לו. איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, ואז הקריטריון הוא כפול, תפארת לעושה או לעושהו, ותפארת לו מן האדם. עד כאן ברור.
אז איזה פירוש אתה יותר מוכן לקבל?
אני לא אכפת לי.
תפארת רוחנית לעצמו?
לא אכפת לי, אני כל הפירושים מקבל. בסדר, טוב.
אבל רגע, זה מאוד שונה אם זה עושה או עושה.
נכון. כן, אמרתי שיש שתי גרסאות. והווה, בואו נמשיך במשנה. זה בסדר עד עכשיו, הכל ברור? טוב, אז נמשיך. והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. זה בדיוק ההפך ממה שאמר רבי עד עכשיו. רבי אמר שתעבור לך. עכשיו הוא אומר, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. מה ההבדל? שזה מצווה וזה מידות. במידות יש דרך אישית, התאמה אישית, ובמצוות אין התאמה אישית. הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. למה? למה שאני אהיה זהיר במצווה קלה כבחמורה? שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. מה זה אומר?
אתה לא יודע איך אלוהים שוקל את העבירות.
אז איך אני, איך, מה אמרת לי קלה כבחמורה? משמע שיש מצווה קלה.
אולי קלה לעשייה, אבל...
אז אחד הפירושים, קלה לעשייה. כן? מדוע? מפרומנים את זה? יש מצווה שהיא מאוד קלה, זה שילוח הקן. איך מבצעים את שילוח הקן? פשוט, עושים פו. אין דבר יותר פשוט מזה. ויש מצווה חמורה, שהיא קשה מאוד לעשייה, כיבוד אב ואם. בשניהם התורה אמרה, למען יתבלח וערכת ימים. התורה נתנה אותו ניסוח של שכר, גם למצווה שהיא קלה בעשייתה, כמו למצווה שהיא קשה בעשייתה. לכן אי אפשר לדעת מתן שכרן של מצוות. משמע שאף על פי שיש מצווה שהיא קלה בעשייתה, ייתכן שהיא קרדינלית במצב מסוים, יותר מהמצווה שהיא קשה בעשייתה. או לפעמים זה להפך. כיבוד אביהם זה מאוד קשה כידוע. היה חכם אחד בזמן התלמוד, שמו אביה. שם יפה, נכון? אביה. היית נותן את השם הזה לילד שלך?
אביה.
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 אביה. א', ב', י', י'.
יש בכלל עוד מישהו בהיסטוריה שנקרא
אביה?
כן, כן. כן, כן. יש כמה חכמים בשם אביה. אבל לא משנה. החכם הזה ששמו אביה, אמר שהוא מבסוט מזה שהוא יתום. כי הוא אמר, זאת מצווה שכל כך קשה לקיימה, שהוא מעדיף להיות יתום מאשר להיכשל באי עשייתה. זה הנתונים שהיו לו. אולי יותר טוב שיהיו לו הורים ושהוא יכבד אותם כראוי. יש לנו סיפור בתלמוד על רבי טרפון. רבי טרפון, שאימו הזקנה הייתה צריכה לרדת מן המיטה ולא היו לה נעלי בית, לא יודע לאן נפלו הנעלי בית.
החתול היה
על הנעלי בית. זה הגדול, זה לא הסיפור בתלמוד. והוא שם את כפות ידיו תחת רגליה. כן, כך ראוי לעשות. לאמו. אז זה מאוד קשה המצווה הזאת, זה לא פשוט. אגב, בינינו, אם אבא שלי אומר לי, תעשה לי כוס קפה, אני חייב לעשות או לא?
כן.
כן, אבל מי ישלם על הקפה?
הוא.
הוא. הוא צריך לשלם. כלומר, אני צריך להביא לו כוס קפה ולומר לו, אבא זה 5 שקל.
ואם יגיד עליך...
מה?
אם הוא יגיד זה עליך.
זה עליך? לא חייב. אני יכול לקחת מהקפה שלך. אבל מצד שני, יש לי פגישה מאוד מאוד חשובה, אני יכול להרוויח מזה הון עתק. זה בדיוק בשעה 5. והוא אומר לי, אני דורש ממך שתיקח אותי לרופא בשעה 5. מה אני עושה? לוקח אותו לרופא. מפסיד את הכסף, נכון?
יכול אולי לבקש
ממנו. בבקש, הוא לא רוצה, הוא עושה לי דווקא. הוא עושה לי דווקא ואף על פי כן. זאת ההלכה. אז צריך לקחת אותו לרופא, הוא להפסיד את הכסף. מצד שני, אחר כך אני יכול לתבוע אותו בבית דין על זה. להגיד לו, אבא, פתחתי נגדך תיק על גרימת הפסד רציני, וזה יהיה גם עם ריבית והצמדה, כנסות וכדומה. אבל לקח אותו לרופא, אני חייב.
זה לא הלווה בפרסיה.
לא זה בפרסיה, אני אעשה את זה בשקט.
זה
בפרסיה. לא, לקחנו פורום סגור והכל, ביקשתי שזה יהיה בדלתיים סגורות וכו'.
מה לגבי הורים מאמצים?
טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. אנחנו לא יודעים עכשיו ללחוץ כיבוד הזה.
אז איפה לא מסתדר עם אהבה כזה?
כבוד זה לא אהבה. כבוד זה דבר אחד, אהבה זה דבר שני. לא כתוב בתורה ואהבת לאביך כמוך, אלא ואהבת לרעך. כל יהודי צריך לאהוב. אני צריך לאהוב כל יהודי באשר הוא.
יהודיה.
אפילו את אבא שלי. אבל זה לא המצווה המיוחדת. המצווה היא הכבוד. בסדר?
יש אפשר לעשות משהו למען מורים בלי אהבה?
בוודאי. למשל ביקש כן 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 בהחלט זה בהחלט אפשרי כי כבוד זה דבר אחד אהבה זה דבר שני כן יש לנו תיאור בתלמוד עד איכן כיבוד אב ואם מגיע למדו את זה מגוי אחד באשקלון כן כן נשמעו כאילו מה? דמה ונתינה טוב אבל בואו נחזור לנושא אם כן הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, פירוש אפשרי, מה שאתם אמרתם, קלה בעשייתה, שקל לעשות אותה, כמו מצווה שקשה לעשות אותה. אבל נשאלת השאלה, אז למה באמת? למה אין איתה יודע שכרן של ניצול? לכל השכר, צריך להיות לפי הקושי.
מה? למה אין קורלציה?
למה אין קורלציה? זה כמו שאני שואל.
כי אז אנשים יזעתו לבין מצוות
הכל. אבל זה לא פייר. מצווה שקל לעשותה, למה שיהיה לה שכר, כמו מצווה שקשה לעשותה?
אבל
למה להביא את זה קל? איך אתה אומר? אז פירוש חדש עכשיו. מה הפירוש שלך?
אני מבין את זה, אני בפשט מבין...
איך אתה מבין קלה?
שאולי אמרו לך שהשכר עליה הוא שכר גדול, זה מצווה גדולה...
אבל אמרו לך שאין אתה יודע השכרן של מצוות.
או לפחות חשבת שאתה יודע.
אז כלומר, יש סתירה בין ההתחלה של המשפט להמשך של המשפט.
זה
תלוי
בנסיבות. לא, אולי אתה... כן,
אבל
אתה לא יודע את החשבון האמיתי. אולי אתה...
אז מה מגדיר אותה כקלה? בעיניך. קלה בעיניי רק.
בעיניך או במי שאמר לך?
אני אביא לכם דוגמה. הרמב״ם... מה?
בעיני הקושי.
אני אגיד לכם משהו. הרמב״ם כותב מצווה קלה, הוא מביא דוגמה מה זה מצווה קלה. ללמוד עברית. ללמוד עברית אומר זה מצווה קלה זה בניגוד למה שאומרים העולים החדשים עברית קשה שפה נכון? אני חולה חדש שתי חדשות באדמה כן? אז זה מה? זה לא נכון?
האדמה זה בארץ שני חודשים
כשהוא רוצה להגיע לתחנה הסופית הוא אומר אני חפץ בקץ נכון? בקט כן אז בקיצור הרב אומר שללמוד עברית זו מצווה קלה ואני מכיר מקרה מאוד מעניין של אישה אחת שנפטרה לפני שנתיים בגיל 98 כשהייתה צעירה באוסטריה הגיעה לשם עדה מימון עדה, את הכרת אותה? כן, אז עדה מימון הייתה אחותו של הרב יהודה לייב מימון או פישמן מחותמי מגילת העצמאות והיא הגיעה לוינה כדי להעלות בחורות יהודיות שרצו לעלות לארץ היו מעט מאוד ויזות בתקופה של הספר הלבן והיו הרבה מאוד בנות שרצו לעלות אבל הם ידעו שהסיכוי שלהם להתקבל אצל עדה מימון הוא סיכוי קטן אותה אישה למדה עברית היא ידעה עברית והיא באה לעדה מימון היא אמרה אני יודעת עברית אמרה את יודעת עברית? בואי וככה היא ניצלה מן השואה אז הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות החברות שלה נספו בשואה והיא לא אז לפעמים מצווה קלה היא משמעותית מאוד זה גם יכול להיות כן?
למשל אם אתן ציפור אם העץ הוא נמוך וקל לטיפוס אז זה מצווה קלה אבל אם העץ גבוה וחלק זה מצווה קשה
זה גם נכון
אז תלוי בסיטואציה
אבל למה עושים את המצוות של שכר?
זה באמת פה שאלה גדולה האם באמת אנחנו מקיימים את המצוות בשביל שכר?
לא צריך להיות
כך. מה התשובה? זה מה שהוא אומר, שאין אתה יודע מתן שלך... מה?
אם לא, זה לא משנה מה...
יפה, יפה. כלומר, הווה זהיר במצווה הקלה כבחמורה, כי אם המטרה הייתה בשביל השכר, אז היית יודע מתן שכרן של מצוות. זה שהסתירו ממך מתן שכרן של מצוות, זה סימן שצריך להיות זהיר במצווה הקלה כבחמורה. זה בדיוק מה שזה בא לומר. מה? מה? ציפורה מתקשרת אליי. כן? להגיד לה ש... להגיד לה? לא, זה יפריע באמצע השיר. טוב, לא משנה. והווה... טוב, כן. ודאי שיש שכר. יפה. את שואלת פה שאלה רצינית מאוד. רגע, את שואלת כאן שאלה רצינית מאוד, שאלנו אותה כבר כשלמדנו את המשנה של אנטיגנוס איש סוחו. מה אמר אנטיגנוס איש סוחו? הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אז אנחנו שאלנו אז, כשלמדנו את פרק א', שלכאורה התורה דפקה לנו את העבודה, בזה שהיא גילתה לנו שיש פרס. נכון? אם התורה מגלה לי שיש פרס, איך עכשיו אני יכול לעבוד שלא על מנת לקבל פרס? הרי אני יודע שיש פרס. נכון? מה את השאלה? שאלה קשה מאוד, לא? מה התשובה? מדוע התורה גילתה לי שיש פרס?
היא לא גילתה, זה הנחה שלנו ש...
לא, כתוב בתורה שיש פרס.
בתורה כתוב שיש פרס?
כן, רק לא כתוב מהו, אבל כתוב שיש. ואז אני שואל, למה התורה עשתה לי את זה?
ספר ויקרא כתוב במפורש, מה, אם מקיימים מצוות, אז...
אתה לפני כן אמרת שלא כתוב, עכשיו אתה אומר שכתוב. תחליט, מה אתה חושב? מה? כדי שאני אתעמת עם הקונפליקט, כדי שיהיה דיאלוג מעניין, נכון? דינמיקה, דיאלקטיקה, עוד משהו אינטלקטואלי כזה נחמד? באמת, אני רוצה להבין, מה זה נותן לי? אמרו לי לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, אבל גילו לי בצד, אתה יודע, יש פרס. הרסו לי את הכל.
אבל זה על מנת לעודד אותך איפשהו.
אז אם זה, אז על מנת לקבל פרס, אם ככה. אז אני עובד על מנת לקבל פרס.
שתהיה לך בחירה.
מה הבחירה?
אם לעבוד על מנת לקבל פרס, או לא לעבוד על מנת לקבל פרס.
כדי שאני אכנס למתח הדיאלקטי הזה.
שאם לא תזכה בפרס, תלחם את עצמך שלא עבדת בשביל הפרס.
לא, אבל איך אפשר, אני באמת שואל, איך אפשר לעבוד שלא על מנת לקבל פרס כשאני יודע שיש פרס?
לא כולם רוצים פרסים.
כן, מה אתה אומר?
לא,
אני האמת
היא הלכתי
לאותו שאולי זה בא, זה קו מנחה שבא בעצם להראות לך מה שאתה כן צריך לעשות. אין
לך דרך. אתה לא יודע,
כאילו
אין לך דרך
לעשות
את זה.
מה
זאת
אומרת? השאלה היא למה אמרו לי? למה אמרו לי שיש פרס? כן,
מה אתה אומר?
מה
שלא נשמע נשמע.
זאת אומרת שבהתחלה של האדם קשה לו מאוד לעבוד שלו על מנת לקבל פרס, לכן כל האמירות האלה של התורה נאמרו בשביל השלב הראשון. ככה את אומרת. אבל מי שהגיע לשלב האחרון, הורסים לו. התשובה היא פשוטה מאוד. זה שאמרו לי שיש פרס, זה לא כדי לעודד אותי, ולא כדי שאני אעבוד למען הפרס. אלא כדי להודיע לי שיש משמעות למה שאני עושה. שזה מגיע למשהו.
שזה שווה
אם משהו. לא היה פרס, זה היה אומר שהדרישה האלוהית היא דרישה אבסורדית. היא קפריזה. איזה מין ג'וק של הקדוש ברוך הוא שאני אקיים מצוות, כמו שישעיהו ליבוביץ' היה אומר. ישעיהו ליבוביץ' בעצם כפר בפרט, כי הוא היה כופר במשמעות בכלל של המציאות ושל התורה וכו'. אבל על מנת שנדע שעולמו של הקדוש ברוך הוא עולם עם משמעות, גילו לנו שיש פרט, ולא בשביל שאני אעבוד למען הפרט. אני סיפרתי לכם את הסיפור עם רבי זושה, נכון? נכון. זהו. טוב.
דרך אגב, בפרס לא כולם זוכים, רק שלושת הראשונים.
בפרס זוכים רק שלושת הראשונים?
כן.
ואם כולם ראשונים? ואם כולם ראשונים, אז כולם
יזכו. הם מתחלקים בפרס הראשון.
למה להתחלק אם יש מספיק בשביל כולם? למשל, אם אני אומר, הפרס של מי שיוצא מן המנהרה זה שהוא מגיע אל האור. מה זה משנה כמה אנשים מגיעים אל האור? כולם זוכים באותו האור. נר לאחד, נר למאה. נכון?
אפשר לשמור את זושה בכל מקום?
את זושה? לא. אני כבר לימדתי את זה. יגידו לי שאני לא... מה? מה את אומרת?
זה סיפור יפה.
זה סיפור יפה, אז אפשר לספר אותו? את מסכימה, וירה? לא יודעת אם את מסכימה. יש מישהו שמתנגד לסיפור מחדש? טוב, אז באתם להשתעמם, כל הכבוד. יש סיפור כזה על רבי זושה, רבי זושה מהניפולי, אחיו של רב אלימלך מליזן. הם היו שניהם תלמידים של המגיד רב דוב בר ממזריץ'. זה שמות כאלה טובים של הסריש. כן, מי זה המגיד ממזריץ'?
התלמיד של הבעל שם טוב.
התלמיד של הבעל שם טוב. אני כן, דור שלישי לחסידות. אישה אחת באה לרב זושה ואמרה לו, רבי, אני מבקשת שתתפלל עליי שיוולד לי בן. ואז רב זושה לקח את השם שפרינצה בסגיטל והתחיל להתפלל. זה רק דוגמה, כן? זה יכול להיות פייגה, בסיאנטה, כל מיני דבר. כן. ריבונו של עולם, תעשה שאישה זו יהיה לה בן. ואז הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל. כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. מה עושה רב זושה?
מתפלל.
כן, כי רמזו לו שהרי למה הוא לא יתפלל? כדי שהוא לבן, אבל הוא צריך להתפלל. אז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן. אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רב זושה, סוף סוף אני אוכל לעבוד לשם שמיים, לא על מנת לקבל פרס. כלומר, לרגע אחד, רב זושה הפך להיות ליבוביצ'יאני.
איך, מה?
הוא הפך להיות ליבוביצ'יאני. כלומר,
ליבוביץ'.
כן, מדיינו פילוסוף דתי. ואז הוא המשיך את התפילה. ואז הוא שמע, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן. אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה עשה רב זושה? ברור שהוא המשך להתפלל. בגלל שהוא הבין שהוא חטא בזה שהוא לא רצה את העולם הבא שלו. ואם אתה, יש איזה שלב שמבחינה מוסרית אתה צריך להיות אידיאליסט. דיינו להתגבר על אהבת עצמך היתרה, שאתה עושה את הכל למען הנאתך האישית. ולכן באיזשהו שלב זה טוב היה שהוא ויתר על העולם הבא שלו. אבל באופן מוחלט, הרי הקדוש ברוך הוא ברא לך עולם הבא. אם אתה לא מקבל, זה לא מנומס, זה לא יפה, אז תקבל. לא בגלל אהבת עצמך, אלא בגלל שיש אידיאל למציאות שהעולם יתוקן ושהבריאות יגיעו לחיי העולם הבא. מובן? זה מה שרב זושה. כן. זה ניסיון. זה כמו שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני חלי ואחלל. אני חלי, רמז לו. רמז לו, מה? תפוס אותי. כן, שוב אני אפשר חוץ מאחר. שהרי אלישע בן אבויה הוא שמע קול שאומר שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אמרו החסידים, אחר לא יכול לחזור בתשובה, אבל אלישע בן אבויה כן. טוב, אז מה שראינו כאן, והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. יש הרי דיונים שלמים בין המפרשים, מה זה אי אפשר לדעת מתן שכרן של מצוות, הרי יש מצוות שיש עליהם עונש חמור יותר וכדומה, טוב, יש פלפולים מזה. והווה מחשב, עכשיו יש פה דבר מאוד משונה, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. מה הוא מתכוון? מה זה שכר מצווה? מה זה הפסד מצווה? מה זה הדברים האלה? אני מפסיד בזה שאני מקיים מצווה. למשל, אני נותן צדקה. יכולתי לא לתת את הכסף הזה. נתתי אותו, הפסדתי. זה הפסד מצווה. הפסד המתלווה אל המצווה. ברור? אז הווה מחשב. מה?
צריך לחשב את ההפסדים?
ודאי. מה?
למה?
בגלל שאם אני לא אחשב, לא תהיה לי תמונה ברורה של המציאות. ואז כל הזמן אני אהיה בספק אם הטוב הוא טוב או הרע הוא טוב. לכן אומרים לך, תעשה חשבון. הפסד מצווה. הפסדת על ידי המצווה. יש הפסד באי עשיית המצווה. בואו נראה. אני לא יודע. אני רואה מה שכתוב כאן. הפסד מצווה כנגד שכרה. תעשה חשבון. הפסדת, אבל תראה מה הרווחת. מה הרווחת?
השכר של המצוות אנחנו לא יודעים.
זהו, אז איך אפשר? מצד אחד אמרת לי שאין אתה יודע מה התנצחן של מצוות, פתאום אומרים לי תחשב. איך אני אחשב? אמרו לי שאני לא יודע.
מה הבעיה? אם אתה מוציא כסף בצדקה, אתה יודע שהפסדת כסף
בשמי. הפסד מצווה אני מבין.
הוא משהו רוחני, הוא תמיד יותר טוב מהסדר.
אתה אומר ששכר מצווה תמיד יותר טוב?
אבל אתה לא יודע מה הוא
השכר. אתה אומר בטוח הוא יותר טוב בכל מקרה. כן? יכול להיות. אני חושב שזה משהו אחר. מה? אני לא יודע מה השכר, נכון? אני כן יודע? אמרו לי לפני לכן, אין אתה יודע.
אין שכר, אבל סתם אם אתה נותן צדקה או משהו, אתה עושה טוב, אתה רואה את הטוב שעשית, אתה רואה את הטוב שנעשה
מעל. אתה אומר, יש שכר גלוי. יש שכר גלוי. כלומר, היה מישהו מסכן. אז זה לגבי חלק מהמצוות, זה נכון. לא לגבי כל מצווה אני רואה את זה. יש מצוות שאני רואה את שכרה, יש מצוות שאני לא רואה. אולי נגיד את זה אחרת. מצאנו במשנה אחרת שכתוב שכר מצווה,
מצווה.
כלומר, השכר של המצווה נתון בתוך המצווה עצמה. ברור? השכר מצווה, מצווה.
בעצם העשייה.
עצם עשיית המצווה זה שכר שאין, לא, שאין למעלה ממנו. מדוע? כי המצווה מקנה לאדם דבקות באלוהים. וזה שווה כל הפסד. לכן אבא מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. שכרה העצמותי של המצווה, לא מתן שכרה. שימו לב להבדל בביטוי. עד עכשיו אמרנו, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, אבל אתה כן יודע שכרן של מצוות. יש הבדל בין מתן שכר לבין שכר. מתן שכר זה הבונוס, אבל שכרן של מצוות אתה כן יודע, כי הרי שכר מצווה, מצווה. מה פירוש המילה מצווה? הצטוות. כלומר להיות בצוות אחד. התאחדות. ציוות. כן? אז זה אתה כן יודע. ושכר עבירה כנגד הפסדה. מה זה השכר של העבירה? גנבתי יש לי כסף. זה שכר. שכר עבירה. נכון? כנגד הפסדה. מה הפסד? הניתוק. מה זה שווה שיש לי כסף? הרי אני מנותק עכשיו ממקור החיים. אז מה הרווח? בסדר? הסתכל בשלושה דברים. אנחנו ממשיכים בדברי רבי. כן, רבי הוא מדבר הרבה, יש לו הרבה עצות. כן, יש לו עצה בתחום המידות. אחר כך יש לו עצה בתחום המצוות. ואחר כך יש לו עצה בתחום ההתבוננות. זה בגלל שיש באדם חלקים שונים. יש חלק בי שדורש להשלמתו את המוסר, יש חלק בי שדורש להשלמתו את המצווה, ויש חלק בי שהוא החלק היותר נעלה שדורש לשם השלמתו את ההתבוננות. בסדר? התבוננות. זה שלושה מעגלים, כן. מסביר רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה שהסולם שבו האדם עולה בנוי משלושה שלבים: המידות, המצוות ודעת אלוהים. אם אדם לא תיקן את המידות, אז העיסוק שלו במצוות יכול להזיק לו. אם אדם לא קיים את המצוות, העיסוק שלו בדעת אלוהים יכול להזיק לו.
דעת אלוהים זה אמונה בעצם?
דעת אלוהים לא, זה חוכמת ידיעת השם. כן, למשל אצל המקובלים זה תורת הקבלה, אצל הנביאים זה הנבואה. כן, ולכן עד גיל 13 ההלכה פותרת את האדם מקיום מצוות. אז מה עושה 13 שנה? הוא מתקן את המידות. בגיל 13 הוא כבר ילד חמודי לאללה, יש לו מידות טובות, אז הוא נהיה בר מצווה, הוא מקיים מצוות. עד מתי הוא מקיים מצוות? לא, עד גיל 18. בגיל 18 מה הוא עושה? הוא מתחתן. כיוון שהוא מתחתן, יש לו כבר הנתונים הנדרשים בשביל לעסוק בדעת אלוהים. מה עם לימוד תורה? הוא כבר גמר ללמוד. הרי איך אמרו במשנה, אנחנו נלמד את זה, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. אז אם כן, בגיל 18 הוא גמר כבר ללמוד את כל התורה כולה, והוא גם כן את כל המידות. ולכן כל מה שנשאר לו עכשיו זה לעסוק בדעת אלוהים. הוא לא יכול לעסוק בדעת אלוהים אם הוא לא אדם שלם, אז הוא מתחתן ואז הוא עוסק בדעת אלוהים. חיים ויטל, אני לא מכיר אותו אישית, אבל רבי חיים ויטל, כן, הוא מגדולי המקובלים שבכל הדורות. כן, את חיים ויטל אישית אני לא מכיר. כן, כן. אז איפה היינו? אז הדבר השלישי הוא ההתבוננות. בואו נראה איך ההתבוננות עובדת כאן. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מה זה להסתכל? להתבונן, כלומר להבין את הדברים. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אני לא הבנתי כלום. הוא אמר לי להסתכל בשלושה דברים ובסוף אמר לי רק דבר אחד. אני צריך להסתכל בשלושה דברים, ומה הוא אומר לי? דע מה למעלה ממך, זה דבר אחד, נכון? הבנתם את השאלה שלי?
לא.
אם מישהו אומר לי להסתכל בשלושה דברים, אני מצפה שיגיד לי עכשיו שלושה דברים להסתכל בהם.
הוא אומר לך שלושה.
וכן הוא אומר לי להסתכל רק בדבר אחד.
לא,
דע מה למעלה ממך.
הוא אומר גם עין רואה ואוזן שומעת.
זה הכל מה שלמעלה ממני. הבנת? נכון? הוא יצא להגיד דע מה למעלה ממך עין רואה, למטה ממך אוזן שומעת, מצד שמאל כל זה, אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר דע מה למעלה ממך, הכל למעלה ממך. לא מובן.
אולי מה שלמעלה הוא ממך?
יפה. לכן מוכרחים להסביר שהמשפט הזה דע מה למעלה ממך זה משהו הרבה יותר רציני. דע מה למעלה ממך. על ידי הדעת אתה מבין בסוף שמה שלמעלה בא ממך. מה פירוש הדבר? אנחנו סך הכל פשפש מאוד קטן בתוך הגלקסיה, לא? מה הגודל של האדם? פיזית קטן, וגם יכולת ההבנה שלנו עד איכן זה מגיע. נכון, יש כל מיני תיאוריות על התהוות המציאות וכו', אבל סך הכל על פני מיליארדי שנים אנחנו סך הכל כמו קצף על פני המים, כלום, הבל וריק. אבל האדם, אף על פי שהוא כזה קטן וכזה הבל וריק, הוא כולל בקרבו את כל הקוסמוס כולו. ולכן המעשים שלי והרגשות שלי והמחשבות שלי פועלות לא רק על עצמי, אלא הן פועלות על הכל. דע, יפה, דע מה למעלה ממך, הכל בא ממך, אז יש לך אחריות. כי אם הלכת בדרך ישרה, העלית את כל העולם כולו. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לעצמו, כשאני רואה את ההתנהגות של יוסי אני שמח שעשיתי את המפץ הגדול. אבל כשרואים שיוסי מתנהג שלא כראוי, אומר לעצמו ריבונו של עולם, בשביל מה עשיתי את כל זה? אתה חונן לאדם דעת, ולמה שכחת את יוסי? כן, זאת אומרת, מה, יש שיר כזה. אז איפה יוסי? אז זה מה שאומר, דע, מה למעלה ממך? זה הדבר הראשון שאתה צריך להסתכל עליו.
אפשר לפרש את זה אולי קצת אחרת.
כן.
שאנחנו המצאנו את אלוהים.
באיזשהו מקום כן. כלומר, ריבונו של עולם החליט שהנהגת המציאות תהיה נתונה בידי האדם. כביכול איזה מין ויתור כזה, מין האצלת סמכויות. כן, במקום שריבונו של עולם ינהל את הכל, הוא מעביר את הניהול למישהו אחר, לאדם.
אז למה זה נכתב?
מה?
עם כל מה שאתה רואה, שומע, עושה, עולה נשאר למעלה. למה זה נכתב?
מה נכתב?
שום אחרי זה, שזה נכתב.
אני עוד לא הגעתי לשלושת הדברים, אני בינתיים רק בדע מה למעלה ממך. אני הגעתי רק לזה, כן? דע מה למעלה ממך. זה שלושה דברים שאתה צריך להסתכל עליהם. אתה צריך לדעת, ואתה צריך למה למעלה, ולדעת שזה ממך. כן? אם כן, להסתכל על שלושה דברים, ואתה בא לידי עבירה. מהם השלושה דברים שאתה צריך להסתכל עליהם כדי לא לבוא לידי עבירה? דע, מה למעלה, ממך. זה שלושת הדברים. אז זה שאחר כך כתוב, עין רואה ואוזן שומעת וכל זה מהשיחה הזה ונכתבים, זה הפירוט של השלושה דברים האלה. עין רואה זה דע, אוזן שומעת זה מה למעלה, וכל מעשיך בספר נכתבים זה ממך. זה פירוט. אז זה לא שלושה דברים, זה לא דבר אחד, זה שלושה דברים באמת.
אבל זה פירוש שהוא לא פשט.
זה פירוש?
הפשט אומר, תדע שאתה קטן ויש דברים שמעליך.
כן.
שאתה עוד צריך לדעת אותם.
תגיד לי,
אם אני... חלק מהמהות הזאת זה שיש ישות שרואה הכל ושומעת הכל.
אז עכשיו יש לי שאלה אליך.
מבינה הכל מה שאתה עושה.
יפה מאוד. אתם שומעים מה שזאב אומר? הוא אומר שפשט המשנה זה בדיוק הפוך מה שאמרתי. כי אמרתי כאן איזה מדרש שעושה את האדם לסופר גדול. אבל אתה אומר, כשאני קורא את המשנה הזאת בפעם הראשונה, אומרים לי, אתה סופר קטן. נכון? דמה למעלה ממך, ואין רואה, וזה האוזן שומעת.
אח הגדול, בקיצור.
אבל אם זה נכון, אני לא הבנתי את ההמשך. אם אני כזה לא חשוב, אז למה כותבים את כל מעשיי בספר?
כדי להתחשבן איתך.
בשביל מה להתחשבן איתי? אני לא פונקציה בכלל. אני לא מעניין אף אחד. מה זה כל מעשיך בספר נכתבים? אני כזה לא שווה, לא כדאי בכלל.
אולי שלא חשוב, אולי לא מרכזי.
אז אם אני לא מרכזי, אז שיעזבו אותי בשקט.
כן, אתה לא חשוב.
אתה יודע, אם אני כזה לא מרכזי, אז שיעזבו אותי בשקט.
לא, כן מרכזי, אבל...
למה מרכזי?
זה יוצא ממך, אתה הבסיס שלי, אם אתה לא היית כאן, שדבר מזה לא היה חיים. אם אתה לא היית יודע את הדברים האלה, בעצם הידיעה של
האדם
קיימת.
רגע, זה בגלל שאני יודע שזה קיים?
כן, אם האדם לא יודע שאלוהים קיים, אז אלוהים לא היה קיים באיזושהי...
כן, למה?
באיזושהי
קטורה. דווקא לא, דווקא לא. אלוהים לא אכפת לו אם אני קיים או לא קיים. הוא קיים לו, לעצמו, בכיף. כן? אבשל ופחד עמו, עושה שלום עם רומיו. אם חטאת מה תפעל בו, מה כופר מידיך ייקח. כן? מלא פסוקים כאלה ב...
אז מה הוא צריך אותנו שנרחל עליו?
נכון, באמת, אז זה סותר מה שאמרנו מקודם, נכון? מה אתה אומר? זה נשמע מיתולוגי, נכון? כן, מי אמר שהדימויים האלה הם דימויים שמדברים בעצמות האלוהית? זה מה שלמעלה ממך, זה לא מה שמעצמו. נכון, נכון, נכון. עכשיו אני רוצה להבין, מה זה עין רואה?
רגע, למה לא פיסקו את ה... למה אין פה סימני פיסוק לזה?
סימני פיסוק זה המצאה מאוחרת, אדוני. אפילו בתנ"ך אין לך סימני פיסוק.
אבל יש טעמים, לא?
טעמים כן.
וטעמים זה רק ניקוד או ניקוד?
לא, טעמים זה אפילו יותר מניקוד. זה קצת יותר, זה אפילו יותר משוכלל, כן. כן. מה? לא, לא. יש מנגינה מיוחדת ללימוד משניות. יש מנגינה. אבל סתם ככה זה... אז אני רוצה לה... אולי זה דווקא כדי שנוכל לדרוש לכל הכיוונים. אבל אני רוצה להבין, מה זה העין רואה? מה זה האוזן השומעת? ומה זה הספר הזה שבו כל מעשיי נכתבים?
זה הספר הזה
שתהיה לנו
יראת
השם.
אבל אני רוצה לדעת מה זה הדברים האלה. זה שזה נותן לי יראה, אני מבין. אני רוצה לדעת מה זה הדברים האלה. מה זה העין הרואה? מה זה האוזן השומעת? וזה מה זה?
זה השין בית כף, מה שאומרים.
שין בית כף?
שירות ביטחון כללי.
שירות ביטחון כללי.
זה מה שאתה שומע.
עין, אבל זה למעלה ממני.
אבל זה ממך.
אני רוצה להבין מה זה, קודם כל עין. חזל, ואנחנו אומרים בתורה, יש ביטוי עיני העדה, נכון? עיני העדה, זה כינוי לחכמים. או כמו שאמר משלי, חכם עיניו בראשו. כן, העין זה בעצם האיבר שנותן את חוש הראייה שמקביל לחוכמה. אריסטו כותב בספר הפיזיקה שהסימפטום לזה שהאדם הוא יצור שכל עניינו החוכמה, זאת ההנאה שמספקת לנו ראיית העיניים. כך אומר אריסטו. נכון? אז עין רואה זה החוכמה. כלומר, יש חוכמה כללית לכל. וזה דבר מאוד חשוב. כי אם אין חוכמה כללית לכל, מה זה משנה אם עשיתי עבירה? יכולתי לעשות עבירה, זה לא זעזע שום דבר. אבל אם יש עין רואה, יש היגיון כללי לכל המציאות, אז נקודה אחת שהתקלקלה מקלקלת את כל המציאות. מובן מה שאני אומר? ולכן העין הרואה זה לא כדי להפחיד אותי, זה כדי שאני אדע את המשמעות של מה שאני עושה. הכל גלוי, יש משמעות לכל. אוזן שומעת, מה זה האוזן? האוזן זה הכוח של ההבחנה. כתוב בתנ"ך, כי אוזן מילין תבחן. זה היכולת של הבינה. כלומר, יש גם משמעות להערה הכללית, ויש גם משמעות לכל פרט ופרט. ואז, אני אתה בא לידי עבירה. מה זה וכל מעשיך בספר נכתבים? יכול אדם לומר, תשמע, אני הבנתי מה שאתה אומר. על העין הרואה, אוזן שומעת, אני מבין שיש משמעות לכל. אבל תדע מה? לא אכפת לי. אני אדיש. יש אדישות אקזיסטנציאלית כזאת, שאומרת, כל מה שאמרת זה נכון, אבל זה לא נוגע לי. זה תנועה שקיימת. אפילו בפילוסופיה מצאנו דברים כאלה. ולכן נאמר, וכל מעשיך בספר נכתבים, כלומר שאתה עתיד לדון על כך. זה לא כדי להפחיד אותך, זה כדי שתדע שזה נוגע לך. אבל אני עוד לא הבנתי מהו הספר. מהו הספר שבו המעשים שלי נכתבים?
ספר הישר.
אבל איפה הוא הספר הזה? מה?
לא יודעים, חפשים
אותו.
מה?
זה
האובר קונשיוס. מה זה,
אה? האובר קונשיוס. כמו המילה מילה.
כן.
יש סאב קונשיוס ויש
אובר קונשיוס. או אובר קונשיוס. כן. אני חושב שזה...
שם הכל...
במילים אחרות, הספר זה אני. זה אפשרות אחת. בהחלט אפשר להבין את זה. אני הספר שבו מעשיי נכתבים. כן? אני ספר. אז כל מעשיך, כלומר, אל תחשוב שהמעשים הם חסרי משמעות. המעשה שאתה עושה משנה אותך.
זה משפיע גם על היקום, אז אולי הספר זה היקום.
נכון, זה הפירוש השני. הספר זה יכול להיות הספר, לא הספר שלך. איך אמר משה רבנו? ועתה אם תישא חטאתם ואם אין מכן הנה מספרך אשר כתבת. ככה אומר לאלוהים, ספרך אשר כתבת. ואני שואל שאלה פשוטה, מהו הספר שאלוהים כתב?
התורה.
מה פתאום? הוא לא, זה לא הוא כתב, זה משה כתב. מה?
הוא הכתיב,
אבל... הכתיב, אז זה לא הוא כתב.
היצירה שיש לאלוהים,
זה כמו סרט היום שאומרים, אתה לא
רוצה ספר. אז מה זה הספר?
מהחיים?
הספר זה העולם. זה הספר שאלוהים כתב. הוא כתב לא ספר. מהו הספר? העולם. כן, כמו שאומרים, אתה חי בסרט. נכון? כן, אז אתה חי בספר, נכון? אז כמו שיש קומיקסאי, יש קומיקסאי שי צ'רקה. יש קומיקסאי שי צ'רקה, שהוא שם באחד מהקומיקסים שלו, אז דמות אחת אומרת לשנייה, אולי אנחנו סתם דמויות של קומיקסאי בתוך עיתון. כן? אז כנראה שזה מה שאנחנו. אנחנו דמויות באיזה קומיקס במימד העולם כולו. מה? מטריקס. כן. או אסטריקס. כן. או, כן. וכל... מה? יש כמה דברים, יש אפשרות, יש מד ויש חסם בה. יש...
למה הוא לא הסביר קצת יותר? למה הוא לא קרש טיפה יותר? עוד איזה משפט.
מה, מי?
רבי.
למה רבי לא הסביר את עצמו יותר? אז היה שיעור בלתי נגמר. וכל מעשיך בספר ההוא נכתבים. עכשיו אני אגיד לך משהו. הרמב״ם כותב בהקדמתו למורה נבוכים שהחכמים כשהם מדברים, הם מדברים בשפה שיש בה אפשרויות של פרשנות לפנים מפרשנות. והפרשנות החיצונית מביאה תועלת להמון, והפרשנות הפנימית מביאה תועלת לחכמים. לכן השפה של החכמים היא דו משמעית. אז גם מה שאתה קולט מן הקליפה הוא טוב, וגם מה שאתה קולט מבפנים הוא הטוב. יש פסוק על זה במשלי. כתפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו. מבינים את הפסוק? בוודאי שאני יכול לחזור. כתפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו. אני אסביר. תפוחי זהב, זה אתם מבינים.
תפוח מזהב.
תפוח מזהב זה דבר יקר, נכון? מה זה מסקיות?
זה בטח עטיפה, מה ש...
זה עטיפה, זה רשת. עם חורים קטנים. אז אם אתה שם תפוחי זהב בתוך מסקיות של כסף, אם אתה מסתכל מרחוק, מה אתה חושב שיש כאן?
כסף.
תפוחים מכסף. אם אתה מסתכל מקרוב, בין החורים של הרשת, אתה רואה תפוחים מזהב. אבל גם תפוחים מכסף זה דבר יקר. רק שזה לא יקר כמו תפוחי זהב. דבר דבור על אופניו, שדברי החכמים בנויים באופן כזה, שעבור המסתכל מרחוק זה ייראה כבעל תועלת של תפוחי כסף, וזה מה שההמון יבין מקריאת הטקסטים האלה.
אבל אין סכנה שיבינו לא נכון או הפוך?
לא, החכמים נזהרים בדבריהם כדי שלא יבינו אותם לא נכון, אבל כשמסתכלים לעומק דרך החורים הקטנים רואים שזה תפוחי זהב, אז זה לחכמים. ולכן הטקסטים האלה נכתבו באופן שבו נכתבו, כדי שכמה אפשרויות של פרשנות תינתנה. אז אם כן, אם אנחנו מסכמים מה שראינו עד עכשיו בדברי רבי, רבי מלמד אותנו שיש שלושה מישורים שבהם האדם נבחן. האחד תחום המידות, ואז הוא צריך לעבור לו את הדרך הישרה, ואז יש לו קריטריון, תפארת לו עושה ותפארת לו מן האדם. היא צריכה להיות דרך אמצעית שכוללת בתוכה גם מה שרצוי בעיני אלוהים וגם רצוי בעיני האדם. אחר כך בתחום המצוות אין פשרות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, והווה בחשב. ואחר כך בתחום עליית הנפש, עליית הנשמה יותר נכון, יש התבוננות מיוחדת לדעת שמה שלמעלה הוא ממך, ואז מלא יש למעשים שלך משמעות קוסמית, ולכן אתה צריך להיזהר שלא לקלקל. זה בעצם תורתו התמציתית מאוד אך המעמיקה מאוד של רבי.
הוא מתכוון פה לאקולוגיה גם כן?
זה האינטואיציה שנמצאת באקולוגיה. מה האקולוגים אומרים? הם אומרים מה שאתה עושה נוגע לכל. הם אומרים אפילו יותר מזה האקולוגים, אתה חלק מן הכל. ברור? אז יש פה הממד הזה גם כן, ודאי.
דבר אחד אני לא מבינה, השלבים האלה, אני חושבת שאין יום בחיים שאדם עובד על המידות שלו.
נכון.
גם אם הוא כבר בדרגה הכי גבוהה,
נכון.
נכון. מה זה
השלבים האלה? זה שלבים שונים של ההכרה. אבל גם כשאדם עובד על המידות שלו, יש מידות ראשונות, יש מידות מצוחצחות יותר. כן? יש אדם משל, הוא מתלבט. כן, בדיוק. יש אדם משל שמתלבט מאוד, האם לרצוח או לא. זה ההתמודדות שלו. כן. האם לחנוק או לא לחנוק. זה כבר הרבה זמן שלא חנקתי, האם לעשות את זה או לא? יש לי התלבטות. יש אדם שהבעיה שלו זה האם לפרסם כתבה רוצחת או לא. כן? זה מדרגה אחרת. הוא לא שולף אקדח, אבל הוא רוצח בדרכים אחרות, בכתבה שהוא מפרסם.
אז יש כאן... במקביל.
בוודאי, חייבים במקביל. השאלה היא מה בסיסי ומה התוספת. זה הדיוק. טוב, עד כאן להיום. שלום.